שמיעה. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני חיבקתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. השאלה ידועה. הרי הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, הוא אמת ותורתו אמת, משפטו צדק ואמת. אז מה קורה פה? כל פעם מכביד את לב פרעה. המפרשים עמדו על זה. ואחר כך הפסוק אומר, ולמען תספר באוזן בנך ובן בנך את אשר התעללתי ממצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. וידעתם כי אני אדוני. הפירוש שהסכימו עליו רוב ככל המפרשים הוא שכבר הזמן שפרעה עבר, זאת אומרת הדיון עליו הסתיים בשמיים מזמן, כי כבר בפעמים הראשונות משה רבנו מטרה בו, הוא מטרה, הוא מטרה, והוא אומר מי השם, הוא כפר בכל. הקדוש ברוך הוא מה רצה לעשות? להראות שהדין שלו דין אמת. יש לנו בגמרא בסנהדרין, הגמרא שואלת, מה הדין של הצדיק בגן עדן? צדיק בגן עדן אוכל, שותה, אני יודע, לא יודע אם יש שם אכילה ושתייה, אבל יש שם תענוגים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. כבר כתב הרמב״ם, כשם שהסומא מבטן ומלידה לא יכול להבין ביופי הגוונים והצבעים, ולא החרש במוזיקה, ולא הסריס בכל מיני עניינים, כך אנחנו לא נוכל להבין מה זה אופי והשמחה והתענוג שיש שם למעלה. אז הגמרא שואלת, מה עם הצדיקים? יש צדיק שעבד את השם 50, 60, 70, 80 שנה בתורח גדול, ויש צדיק לא כל כך בתורח. כלומר, היה לו עושר, היה לו בריאות, היה לו הכל בסדר, וכי יהיה הדין שלהם שווה, עדיין שלא. אז מה? וגם, מה גודל השכר ששם אפשר לקבל? מה שואלת? הרי, אם אדם יביאו לו בעולם הזה, נאמר לו, נאמר לדוגמה, סעודה כיד המלך באיזה מלון מפואר שבמפוארים, ויתנו לו אוכל שעולה נגיד באלפי דולרים, יאכל, די, הוא לא יכול לאכול יותר. סביר. די, הגעתי לקצה היכולת. אז מה טענו שם בגן עדן? אז מה יהיה ההבדלים? איפה המדרגות? גמרא אומרת ששם הקדוש ברוך הוא נותן לכל צדיק כוח להנות ולהתענג יותר מהשני. כי הוא טרח הרבה יותר, נאמר אדם בא, הלך לבית הכנסת, לקח לו רבע שעה, 20 דקות, עלה מדרגות, ירד, לחלך בבוץ, גשם, וטרח, והיה לו קשה מאוד, שיבר שינה מעיניו, והלך, זה מקבל שכר ומקבל כוח לתענוגים שיש שם בעולם הבא. אותו הדבר להפך, רשע בגיהנם, אחד רצח 100 אנשים, והשני הרג 6 מיליון. אז כמה כבר אפשר להעניש? והגמרא שואלת יותר מזה. הרי אש של גיהנם זה פי 60 מאש של פה. ואש של פה, אם תיקח אש הכי גדולה, אדם יושיט את אצבעו באש, יהיה אפר. שמה איך שהוא ייכנס לגיהנם, מיד הוא נהיה אפר. אלא אומרת הגמרא, נותן לרשע כמה שהרשיע וכמה שחטא, נותן לו כוח ועינוי יותר ויותר ויותר, הכל לפי גודל העוונות שעשה פה בעולם הזה. זאת אומרת, על זה אמר הפסוק, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דרעון לכל בשר. אז יוצא שזה לא לפי מה שאנחנו מבינים פה בעולם הזה, זה לא לפי הכללים האלה. עכשיו גם פרעה. פרעה הרשע העביד את ישראל והענה אותם. 86 שנים האחרונות היו קשות ומרות. הרי מאז שנולדה מרים, קראו לה מרים, כיוון שאז נהיה גזלות קשות, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אז הקדוש ברוך הוא רצה להראות לישראל שיש דין ויש דיין, וגם בעולם הזה יש כבר אפשרות, יש, כשהקדוש ברוך הוא מחליט, אז הוא רוצה להראות את כוחו הגדול, זרוע נטויה, לכן נעשה השם יתברך, הכביד את לב פרעה בשביל שיוכל לסבול 10 מכות, אחת יותר קשה מהשנייה. תכף תראו איזה, כל מכה זה משהו מבהיל מאוד. והוא החזיק מעמד עד מכת בכורות, עד שקם באמצע הלילה ואמר, קומו צאו מתוך עמי. והם אומרים לו, הטרם תדע כי אבדה מצרים, אומרים לו אפילו היועצים שלו, כל המועצה לביטחון לאומי, אמרו לו יאללה נו. אז אומר, זה מה שאמר פה הפסוק, אני הכבדתי את ליבו, נתתי לו כוח לסבול ולהתעקש ולסרב. אז זה כבר אין לו בחירה, לקח ממנו את הבחירה כדי להעניש אותו. אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כי ידוע, אחד מעיקרי האמונה זה שלאדם יש בהירה לעשות טוב או רע. ואז נותן לרשע רע כרשעתו ולצדיק כמפעלו. למה? כי הוא יכל, הצדיק, כמה הצדיק יותר גדול. כך כותב עליו השלום הרמז, רבנו משה זכותה, מתלמידי הארי. היה מקובל גדול וגם פוסק גדול. הוא כותב שכל אחד שראית צדיק גדול, אתה צריך לכבד אותו מאוד. למה? כי הוא נולד כישרוני. הקדוש ברוך הוא נתן לו כישרונות ויכולת ללמוד הרבה תורה וללמד גם לאחרים. הוא יכל להיות, יש לו בחירה להיות בצד השני. אם בכדורגל, אם בפוליטיקה, אם בכל מיני עולם השקר. והוא עזב את עולם השקר, הוא לא הולך לעולם השקר, הוא הולך לעולם האמת. ועובד את השם, אז יש לו כישרונות טובים. ורשע, כמה שהוא יותר רשע ותמה, אתה צריך להתרחק ממנו ולהסנוע אותו. כיוון שהוא נולד עם כישורים להיות גאון גדול בתורה. כי תקח לך את יעקב ועשיו. שניהם באותו בטן, ויצאו שניהם גדולים, אבל עשיו היה גדול איש שדה, רשע שברשעים, ויעקב צדיק שבצדיקים. אז זאת אומרת, יש בהירה ביד האדם. אז פה פרעה, תחילה הייתה לו בהירה, אחר כך, הקדוש ברוך הוא כבר רוצה להעניש אותו, 12 חודש האחרונים, עינה אותו עינויים שיגעון, שהוא השתגע הכבדתי את ליבו. אז עכשיו, אם כן, לא קשה מה שאמר, הכבדתי את ליבו. יש עוד שאלה קטנה ששאלו המפרשים. מה תספר באוזני בנך או בן בנך? ידוע, יש מצווה, ציפור יציאת מצרים, וכל הימים, אחד ביום, אחד בלילה. איפה אנחנו מקיימים את זה? בפסוק אחרון ששמע ישראל. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. שם אתה צריך לכוון שאני הייתי כעת במצרים ויצאתי משם, ואני מודיע לכל העולם שהקדוש ברוך הוא האלוהים, והוא הוציא אותנו ממצרים. פעם ביום, פעם בלילה. בליל פסח, מצווה לספר כל הלילה. כתוב את האגדה, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים לכל המרבה. לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז אומר, אם כן, מה תספר? אבל מה זה תספר ואחר כך וידעתם? לא מובן. היה צריך להיות בהתחלה, להגיד, תדעו שאני השם, תספרו את זה לילדים. זה אומר לא. רבי אברהם אבן עזרא, הוא הראשון ששאל את השאלה הזאת, פירש שהכוונה, על ידי שאתה תספר באוזני בנך או בן בנך, גם אתה תדע ותבין טוב, כי כשאתה בא לספר זה אחרת. אז אתה תזכור ותדע ותאמין ויהיה לך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא שהוא הוציא את ישראל ממצרים. ואז זה כתב רבי חיים ויטל שהיה מעשה נורא בזמנו, שבאו אצל רבנו הארי אישה אחת בצפת, שהתחילה לדבר דברים לא מובנים, מוזרים, והתחילה לגמגם ולהגיד כל מיני עניינים. ואז רבנו הארי ישר ידע, נכנס בר רוח של איזה מת, מעולם האמת, איזה רשע אחד, והוא היה משגע אותה. והאישה הזאת הייתה מדברת כל מיני דברים וקולות, היו יוצאים מגרעונה, קולות מוזרים, ולא היה לה, לא היה להם שקט, לא ביום ולא בלילה. ואז רבנו הארי אמר לרבי חיים ויטל, תלך, אבל אל תלך בלילה, בלילה אסור להתעסק עם זה, ביום. אז הוא התעכב קצת, הגיע לקראת ערב, והתחיל לדבר עד שראה שנהיה לילה, עזב את ה... ואמר שיבוא למחורת. בינתיים הוא שאל אותה, מה העניין? הוא שאל את בני הבית יותר, שהם יודעים. אז הם אמרו שהאישה הזאת, היא הייתה בליל פסח, היו מספרים ביציאת מצרים, ומתרגמים את זה לשפת המדינה, כדי שלילדינו, כדי שהיא תבין, כל נשים, ילדים, יש מצווה לספר. לכן תראו, כל האגדות שהיה פעם, פעם שהאגדה הייתה אגדה, עם הציורים העתיקים של פעם, היה גם פסר, ביאור, ביאור של האגדה, באותו תרגום של אותה מדינה. כן, אנחנו עד היום, את התחלת האגדה לפחות, אומרים אותה בערבית גם. הרחמן, ים, תלהד החבזן מסכין, אלי אקלו בהתנה, פי בלד מעשור. כל ג'ואן יג'יו יאקל, כל מעטז יג'יו יפסח, הסנה נחנהום, סנטי ג'איה, פי בלד ישראל, הסנה נחנהום עיבית, אנחנו עבדים. סנטי ג'איה, פי בלד ישראל, בינין אלמטלוקין, ואחר כך וחד גדי, וחד גדי. בסוף יש עוד. כן. אז היו גם בלדינו, בפרסית, וכל, אני ראיתי אגדה בקורדית, זה משהו לאלה לאלה. טוב, אז מה העניין? היא לא הייתה מאמינה. לא הייתה מאמינה, לכן הענישו אותה בשמיים, ונכנס בה אותו רוח. אתה אומר, אתה יכול להיות וגוזמאות וכו'. ואז נכנס בה אותה רוח, נכנס בה אותה רוח. למחרת, בא רבי חיים ויטל, וישב שם, שם כמה שעות. אז שאל את הרוח שידבר איתו ויספר לו, אז הוא אמר שהוא עבר עבירה עם אשת איש בר מינה. אז מה היה? והוא מת בצורה כמו שכתוב בתורה. אם מי שחוטא בזה חייב חנק. אז מה היה? הוא היה סוחר שהיה מטורקיה, מהמשפחה של רדואן. הוא הגיע עם הסחורה שלו לאיסטנבול, לנמל, ואז היה שערה בים, באונייה, הוא קם מהאונייה לקום לעבור לסירה שתיקח אותו לנמל, כי עמדה רחוק, בינתיים, לא יודע משום מה, נפל לתוך המים. אמר לו, ולמה לא אמרת וידוי? אמר, לא היה לי זמן. הוא מיד, איך שהתקפץ המים, טבע. הלך עליו, ואז הוא מאז הולך נידח כמה שנים ממקום למקום. קולעים אותו, מלאכי החבלה, משחקים בו כדורגל, כדורעף, כדוריד וכו'. ואפילו במונדיאל הוא לא הספיק להיות. בקיצור, בסוף שאל אותו, מתי הגעת לפה? אמר לו, בליל פסח היא הייתה הייתה כופרת במה שהם מספרים ביציאת מצרים. אז אמרו לו שהוא יכול להיכנס, יש לו רשות. אומר, והקטי, אומר לו, אבל עכשיו חודש שבט, היה חודש שבט. אומר, כן, הקטי, לא יכולתי להיכנס תוך הבית, כי יש מזוזה בבית, לא יכול להיכנס. אמר לו, אז היית נכנס מהחלון, אומר, אין לו רשות להיכנס מהחלון. אז איך נכנסת בסוף? אומר, פרצו קיר, ולא הספיקו לעשות מזוזה, והוא נכנס. ונכנס, אבל איך נכנס בה? יום אחד היה חורף אז. אז היא הייתה לוקחת את האבנים של הקבריטה, אתה יודע מה זה? מה גפורים? גפורים, אתה נהיית מודרני. זה אבני אש, אבנים שמוצאים גופרית, של גופרית. והקיש אותם, הקישה אותם אחד בשני, וזה היה רטוב, קללה קללה בערבית, בלדינו. קללה קללה, כשקללה קללה, מיד הוא נכנס. היה לו רשות להיכנס. ואז נכנס בפנים והתחיל לשגע אותם. ואז רבי חיים ויטל השביע אותו ודיבר איתו וכו' וכו', בסוף הוציא אותו. הוציא אותו. בערב רבנו ארי ליווה אותו לבית עוד איזה רחוב, אמר לו, תדע שלמדנו שאם אדם, למשל אחרי ברכת הלבנה, צריך, ברכת הלבנה זה הלילה, כן, לילה. הלילה, שמחה גדולה, הלילה. אז אמרנו, הרי ברכת הלבנה נוהגים לנער שולי הבגדים, וגם את הטלית שיש עליו. אז אתה, אל תשכח שאחרי זה, אם יהיה לך איזה משהו, תנער את שולי בגדיך. הוא לא הבין מה הוא רוצה ממנו. וכך אמר לו רבנו ארי, ואחרי זה הוא הלך, יצא בסמטה, ורבנו ארי ליווה אותו עד הסמטה שלו. כשהגיע לסמטה שלו, היה שם כלב שחור שעמד וחסם לו את המעבר. אז רבנו החיים איתם נדחק, הלך הצידה, אבל החליק, היה אז כנראה רצפה רטובה מגשמים, והחליק ונפל. ואז הוא קם, כשקם, אז ראה שהבגד שלו התלכלך, נער אותו, מיד הכלב ברח. אז הבין מה אמר לו רבנו ארי, אז אם היה מראש נענע את הבגד, היה בורח הכלב. ואז חזר לביתו, ואחר כך יצא, זה הלך לאז הזה, בקיצור. אז אומר, אומן, תספר באוזני בנך ובן בנך, זה שתספר, וידעתם כי אני השם, אתה תקבל ידיעה, ותבין ותאמין בעצמך שהקדוש ברוך הוא האלוהים, והוא עושה הכל, מכה ומרפא. מן תספר, אומר תספר, יש פה 10 מכות. 10 מכות כנגד 10 הדיברות, כך כותב המדרש. מכה ראשונה, מה הייתה? דם. דם, אומר, מי שלא מאמין באנוכי השם אלוקיך, אשר רציתיך מארץ מצרים, אז הדם שלו מותר. ואז הוא מסור בידי כל מיני פגעים רעים, השם ישמור. אנחנו לא אומרים בערבית, ועשר ממנו, כתוייב דבר חרב, חולי, צרה, רעה, רעה ויגון, וכו', מה אתה לא מבקש שם, כל. אז זה כנגד, זה דם, אז זה שופך דמו ברמינה. אחר כך בא צפרדיה, מי שלא מקיים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תבוא צפרדיה ותקרקר לו. למה? לא, הגמרא אומרת, מה ראו? חנניה, מישאל ועזריה, לזרוק עצמם לתוך כבשן האש. עשו קל וחומר בעצמם, ואמרו, מה צפרדים שלא מצווים, ולא אין להם פקודה, בכל זאת כתוב, ובתנוריך ומשארותיך נכנסו לתוך התנור, קפצו לתוך האש כדי לקיים קידוש השם. ולמה קידוש השם? התורה אמרה, אבל למה הוא? יהיה מישהו אחר שילך לאש. כל אחד אמר, אני אלך לאש. תראה, צפרדע, ציפור דעה, גמרא קוראת לו. אז הם קפצו לאש, וזה עובר, הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לכן בא מכה צפרדע על המצרים. אחר כך, קינים. קינים, מכת קינים, כנגד לא תישא את שם השם לוקח על השווא. מה העניין קינים עם שבועה? אלא הקינים הושבעו ללכת למצרים ולא ללכת למדינה אחרת. הגמרא אומרת שעל ידי מכת קינים נהיה מלחמה בתוך, בגבול של מצרים. מה היה? הם היה להם מלחמה עם הקושים. מי זה? סודן. סודן יש לה גבול משותף עם מצרים. יענו ידידים, חברים, ערבים, ראית חברים? כן. בקיצור, אז המצרים כבשו איזה חלק מאדמת סודן. סודן הייתה צועקת, זה שלנו. הם אומרים להם, לא, זה לא שלנו. באו הקינים, והקינים היו בדיוק על הגבול. אז באו הסודנים ואמרו להם, ראיתם? פה היה קינים, פה לא היה קינים, גנבים. לקחתם לנו את האדמה. זה כנגד שבועה. אחר כך מכת ערוב כנגד אומר, כנגד שבת קודש. זכור את יום השבת לקדשו. מה העניין של שבת עם מכת ערוב? שבת זה הבדלה. אני צריך להכין הכל לשבת ויהיה הכל מוכן מראש. ולבוא לשבת מושלם ומתוקן, והבית יפה ונקי, מצוחצח, וכל המאכלים על האש בלי לעשות שום דבר בשבת. ואחרי שבת אסור לי לעשות מלאכה ולאכול עד שאני אעשה הבדלה. זאת אומרת, אני צריך לעשות מבדיל בין קודש לחול. קדש אותו בכניסה, קדש אותו ביציאה. והערוב בא מעורב. פתאום אין תחומים. הרי ידוע שבעלי החיים בג'ונגל, כל אחד יש לו טריטוריה. אוי ואבוי לו, לדוב אם ייכנס לאזור של האריה, ואוי ואבוי לשועל אם ילך איפה שהברדנס, ויתרוף אותו במקום. וכן אז זה הרי, גם הנחשים, יש להם מאורות שלהם. מי שבא במקום אחר, מיד מקישים אותו. אז פתאום באו הערוב, והכל התערבה בגלל ששבת, הם העבידו את ישראל בשבת. השבת עושה תחום, תחום שבת. אחר כך, מה בא אחרי זה? אב ואם, כבד תאריך ואת אמך. על זה בא דבר ריק. הבן אבי ואמו, מאריך ימים, כתוב. למען יאריכו ימיך על האדמה. והוא לא נזהר, לא נתן להם לכבד אבי ואמו. בא לו דבר שזה מוות, מיתה, ולכן יגזור עליהם גם כן כעת, על כל שונאי ישראל והאיראנים בראשם, ממוות וכל מיני מכות רעות ונוראות. יהי רצון. יראו עינינו וישמח לבן. אחר כך מה היה? שהין. הרי הדבר בא שהין. שהין מה? זה כנגד לא תרצח. מה הקשר? אלא השהין היה מוציא להם דם, היה מתוך הגוף שלהם, אין, העור היה חולה, כל העור שלהם חולה, מגרדים אותו, יוצא דם, עד שמתו. אז מתו ממכת השהין. זהר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אז המצרים שפכו דם של ישראל, נשפך דמם. אחרי זה בא ברד. מה כנגד הברד בא אחר כך? איך? לא תנאף, לא תנאף, שלמה המלך אומר, היחטא איש גחלים בחיקו, ורגלו לא תכוונה, כן הבא אל אשת רעהו, בר מינן. הוא רואה גחלים, אז מה היה? ברד היה כדורי שלג. אז הוא רואה עם כדורי שלג, בוא נשחק בכדורי שלג. זה מעניין. יש ברד גם, אוכלים היום בחנויות, מוכרים ברד, גם כעת בחורף. המהדרים אוכלים אפילו בחורף. קיצור הדברים, אבל מה היה בתוך הברד? היה אש מתלקחת בתוך הברד. בא להגיד לאדם, תיזהר לך. תיזהר, אל תיגע במה שלא שלך. אל תתקרב למקום שלא שלך. אל תיגע באישה שהיא לא שלך. ברד, אש מתלקחת בתוך הברד. וידיו לא תיכוונה, וואי וואי, שם מרחם. בקיצור, אחרי זה בא הרבה. כנגד לא תגנוב. מה הקשר? תראו מה היה עם הרבה. בהמשך נראה בעזרת השם. אז הרבה בא כמו גנב, התגנב מהחלונות, לא רק חלונות, שבר להם תריסים. היה לו אצבעות, בואי נע. היה לו ציפורניים של... אין היום מה לדמות. ציפורניים של... השם ישמור, כן, שלא תדע. ושבר להם את התריסים ואת החלונות ואפילו את הכותלים, משם התגנב ונכנס. וגם הרבה ידוע מאיפה התחיל, התחיל בכל גבול מצרים, אבל הוא בא בבתים ומשם התפשט לשדות. דרך כלל, כשבא הרבה, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, הוא בא ממרחקים, רואים אותו, מגיע. ואז הוא מגיע לשדות, מהשדות אחר כך נכנס לבתים. אבל כאן התחיל מהבית של פרעה, משם יצא כמו עם הצפרדע, אותו דבר, הכל התחיל משם. מהבית של פרעה, מהמרכז של ה... יענו מהקרמלין, תוך המרטפים שלהם. אז זה היה, לא תגנוב, כנגד אחר כך מה בא? אחרי לא תגנוב,
לא תענה
ואחרי תשקר, אז זה היה חושך. מה העניין של חושך ללא תענה, אלא שקר אומר דבר שלא היה. הוא לא ראה, ולא היה ולא נברא, זה חושך, זה אותו חושך. וחושך מאיפה בא? מדרש אומר, פתח הקדוש ברוך הוא דלת אחת של גיהנם, ומשם יש בגיהנם שם חושך וצל מוות. יצא חושך שהיה ממשי, בימש חושך. ואז פרע מהם על לא תרצח, על עדי שקר, סליחה. אחר כך מה בא? אחרון לא חביב, לא תחמוד, חמדת ממון, חמדת זנות, חמדת כל מיני זה. מה בא? מכת בכורות. מאיפה בא בכורות? שהבכור תמיד נוטל פי שיניים, והם הביאו, כל ילד היה בכור, בכל או לאמו או לאביו, לך תדע מי הלך עם מי ומי לקח את מי. בר מינן, אתה לא יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו, כמו שהגמרא אומרת. כתוב בלדן בן בלדן. מה זה בלדן? איך יכול להיות? לא אומרת הגמרא, אין להם לא כתב ולא ייחוס. אז זה ידוע מי אבא. אף פעם לא יודעים. לכן גוי, אתה לא תדע מן אבו ומן אמו. הכל מעורבב שמה, תערובת. אז כנגד זה, עשה להם הקדוש ברוך הוא, סמטוך, השמחה גדולה, וכל היהודים הייתה שמחה וצהלה. אחר כך הוא אמר לו, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, בגבוליך. נענו, זה הגבול, לא יהיה עם סודן. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. מי לא יוכל? הרבה לא יוכל. לא פרעה, פרעה בטח לא ראה את הארץ, אבל הרבה, כל כך הרבה הגיע, ששכבה על שכבה, השכבה הבאה לא ראתה את האדמה, ראתה רק הרבה, והם דחפו אחד השני. ומה היה במכת הרבה? עכשיו המדרש מביא דברים מבהילים. אומר, הרבה קודם כל התחיל מבחוץ, מבפנים לבחוץ, הפוך. לכן אמר, ויפן וייצא מעין פרעה, וייצא כי אני אכבדתי את ליבו. אז מה היה בהרבה? אומר ההרבה, היה לו כפות ידיים של אריה. אריה אוי ואבוי, אם הוא תופס מישהו, קורע אותו לגזרים במקום, עושה אותו, תיקה תיקה אישלה. זה ההרבה. אחר כך העיניים שלו, עיניים של עגל. רואה למרחוק, ועוד צוואר, היה לו כל הרבה צוואר של סוס. איך תבין מה היה פה, בטח יש סודות עמוקים מאוד. יש רבי חיים פנאצ'י, עליו השלום, שבוע הבא הפטירה שלו בי"ז לחודש. אז הוא כותב, יש לו ספר חיים לראש, בפירוש על ההגדה, יש לו שם כל מיני איזה סודות בשמות של מלאכי חבלה, שומע זה סכנה להתעסק עם השמות האלה. אז אסור לקרוא אותם, אבל, אבל לפחות לקרוא מה הוא כתב. אז הוא כותב שם שהיה, כי בזוהר מובא, שעשר מכות באו מעשר זיני דים סעבותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן כוח בעשר כוחות של הטומאה להכות את פרעה. אז עשר זיני דים סעבותה. מביא שם שהרבה הזה הגיע מבפנים לבחוץ, זאת אומרת קודם התחיל בבית של פרעה, מהבית של פרעה התפשט לכל שאר הבתים. ואז היה, כמו שאמרנו, היה לו עיניים של עגל, הצוואר של סוס, והיה אחרי זה גם גב של דג. אבל לא דג שלנו, דג תנין, תנינים. אתה היית בחוות התנינים? כן. אני אתן לך כרטיס, תלך לשם. ולשון שלו היה כמו תער, חותך הכל, מכל הכיוונים. מה יהיה איתך? תגיד לי, מתי אתה תשב בשקט? כן. אז אומר, לשון של תער, והכנפיים שלו היו של נשר. שמעת? כנפיים של נשר. ועוד לא רק זה, מפיו היה ריח הכי חזק, נורא ואיום. יענו, אפילו באיפה תגיד? לא יודע איפה, יש סרחונות נוראים, היה הריח שלו מסריח, היו בורחים מהריח שלו. ועל הכל היה מצפצף צפצופים משונים, וקולות נוראים, וכולם היו כמעט חרשים מהצבחות שהיה צובח, כל מיני צבחות. ומשנה אותם מרגע לרגע. ועל כל זה היה לו גם כן, היה לו, היה משבר את התריסים ואת הברזלים ואת החלונות, והגוף שלו היה כולו עטוף שריון וזנב של נחש. יענו כל הבעלי חיים היה בתוך ההרבה הזה. כולו 10 סנטימטר, ותראה מה זה שד משחר, וירך של גמל, ושיניים מסור, לא שיניים רגילות, אלא מסור, היה מנסר הכל, וסנפיר של חרב, ואות ה, שמו של הקדוש ברוך הוא חקוק עליו, יענו מד אין שמיים. הבנת?
זה המדרש?
מה?
זה בשם המדרש?
המדרש, בטח, אז מה, אני המצאתי את זה? המדרש של רבותינו, זיכרונם לברכה.
איזה גודל הוא היה בסך הכל?
10 סנטימטר, אתה לא שמעת. שיעור חזון איש. ראיתי היום הוציאו מוניות חזון איש. איזה, הם לא מבין אותם. לא מבין, אבלים. כן. אז עוד ה, הקוק על, 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 על הגוף שלו. שם...
הרב היה לו לב?
כן, לב של אדם, כך כתוב, כן, לב של אדם. אז היה לו רגש, היה מבין הכל, כן, זה דילקתי, כן. בלבל אותי, מה אני אעשה? הוא עשה תנועות, כל מיני תנועות, בלבל אותי. כן, אז אומר, הגיעו שבעה מינים. מה עם השבעה מינים? אחד, צולעם, שהיה קשה כמו סלע. שתיים, חרגול. היה מקפץ, ואף מתעופף למרחקים, הרגול. 3, הגב, זה שמו העברי, הגב. היה יענו תושב בעזה. אחר כך 4, צלצל, שהיה מצלצל כפעמונים, הקולות שלו היו מבהילים. ילק, כמו שאמר יואל, יתר חסיל אכל הילק. חסיל, היה מחסל הכל, ואחרון גזם, היה מגזם הכל, זה האחרונים היו מגיעים, מה שהשאירו האלה השיריים, הם היו גוזמים. וכל אלה עתידים לבוא בעזרת השם בקרוב, על אויבי ישראל כולם, הלכו כפרה עלינו, אז אומר, ואשר לא היה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן, רש"י ישאל, מה זה אחריו לא יהיה כן? הרי המדרש אומר, והפסוקים ביואל, שכן יהיה, ואחריו היה ביואל, בזמן יואל. אז אומר, אלא רש"י הסביר, בינים כמו שהיה לא יהיה. זה רש"י הסביר. הרמב"ן חלק עליו. כתב, אחריו לא יהיה כן במצרים. שעד היום ידוע, במצרים אין הרבה. אבל כנראה חוץ מכעת, מהמאה ה-21, כלפני, מי שזוכר, לפני שנתיים, שלוש, היה הרבה פה, והרבה הגיע ממצרים. הגיע ממצרים לפה, כן. אז מסור כנראה התקלקל המחשב שם, בקיצור, אז זה תירוץ. רבי אליהו איתמרי, הוא תראה תירוץ אחר. כותב שאחריו לא יהיה כן שבא הפוך, מהבית אין השדה. אחריו יבוא מהשמיים, לא מהבית, אלא... אז אצל מצרים היה מהבית, משם יצא לשדות. אבל פה, יענו דרך המנהרות הוא הגיע. אבל מעתיד לבוא, יבוא גלוי לאין כל. ולא יצליח לא מטוסי ריסוס ולא שום דבר, אין להם שום תשובה לזה. צריך להודיע לפיקוד העורף שהתכוננו. אז בקיצור הדברים זה אמר למען תספר באוזני בנך ובן בנך. אחר כך מה אמרו? אלה הרשעים ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? מי זה? זה יהיה לנו למוקש. משה רבנו. מה הם רוצים ממשה רבנו? הם חושבים, חשבו אותו שהוא חס ושלום עושה קישור. שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם. הטרם תדע כי אבדה מצרים. אז מה זה יהיה זה לנו? אומר המדרש, שהם ראו בהצטגננות שלהם שמשה רבנו נולד במזל מאדים. ומי שנולד במזל מאדים, הגמרא במסכת שבת, מה אומרת? הוא יהיה שופך דמים. מה יתקנתי? אז מה נעשה שלא ישפוך דמים? אומרת הגמרא, יהיה או שוחט או מוהד. שיהיה ככה, הוא רואה דם, הוא נרגע. אז על ידי זה, כך גם הרמב"ן נחמני כותב, שהשוחט קונה, חוץ מכבודם, אני לא רוצה לפגוע בהם, אבל הוא אומר שהוא קונה מידת אכזריות. כי הוא רואה את זה. למשל בחיפה יש שם בית מטבחיים משוכלל מאוד. שם הייתי שם כמה פעמים. ומי שעומד על זה, איש חמאס עם זקן ארוך, בעין פאות מגולח ושפה מגולח, רק זקן. ממש המן. אתה רואה את המן מולך. ויש לו איזה כובע של שוטר כזה של פעם. והוא אומר איזה מילים לפני שלוקח את העגל, העגל בא, מסכן, שם המתקן, שהם פותחים דרך, והעגלים מסכנים הולכים ככה. הוא מגיע, הוא סוגר אותו, סוגר לו את הצוואר, ומסובב את ההגה, הופך אותו הפוך, ומבקש ממנו מחילה ווידוי, ואז בא השוחט, מעביר את הסכין והולך. ואז מתפרץ אדם. פעם אחת הוא שחט, אז כן היה עליו השלום הרב, הרב אברהם שילוש, הרב של חיפה, היה ליד, בדל אני לחיים, היה לידי. אז אני הזהרתי אותו, פתאום העגל, כי ראיתי העגל השתחרר, התחיל ללכת. עכשיו הוא התעצבן, היה נוזל לו קצת דם, אבל היה גברתן כזה. ובא לגוח אותו, מהר משכתי אותו, והוא בעל בשר היה, בן פורת יוסף. משכתי אותו מהר, אמרת תיזהר. אם לא היה נוגח אותו, בא ניגוח, הרי זה התמוטט ונפל. אז היה שם איש חמאס, הוא היה שוחר. כן, כן. אז זה מתאים להם, מקבלים אכזריות. ואז אומר לכן אמר, מי זה יהיה זה לנו, משה רבנו עליו השלום, שהוא נולד במזל מאדים, אומר, אז תתנו לו, אז מה תשלח אותו? אמר להם פרעה, אז מה יעזור? אמרו לו, תן לו ללכת. הרי הוא אומר, הוא רוצה לסבוח לשם אלוקנו, הוא רוצה לראות דם. אז בשביל מה שיראה את הדם של המצרים, ילך ישחט בקר, ישחט אותם בחוץ, כי הם עובדים איזה אלוה שלהם. ונסבח תאוות מצרים ולא יסכלונו, תרם תדע כי עבדה מצרים מיד זה. אז קרא לו פרעה, אמר לכו עבדו את השם אלוהיכם, מי ומי ההולכים? מי ומי? מה ענה לו משה? הוא הרג אותו, בנערינו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותינו נלך, כחג אדוני לנו. אמר לו משה, תדע, דבר ראשון, אנחנו לוקחים את הילדים, כי בכל דבר, כל עבודת השם, אדם הולך, כך כתוב במדרש, ומביא את זה הרב ראשית חוכמה עליו שלו. הוא אומר, אתה הולך לבקר חולה, תיקח איתך את הילד שלך, שילמד מצווה לבקר חולים. אתה הולך ללוות את המת, תיקח איתך את הילד, שידע מצווה ללוות את המת. אתה הולך לנחם אבלים לא לכם, תיקח איתך את הילד שילמד שצריך לנחם אבלים. יש מצווה. וכך זה ייכנס לו לתוך אדם, שהוא ילד, ותזהיר אותו. כך כתב גם הרב עליו השלום בעל אור זרוע. הוא היה רבם של בעלי התוספות, רבי יצחק מדוונה, זכותו תגן עלינו. אז הוא כותב, שהוא הראשון שכתב, להביא את הילד ותלמד אותו לנשק את ארון הקודש, שעל ידי זה, אוי ובוי. שעל ידי, לא הייתי מאמין, לא ראיתי. אומר, על ידי זה, הוא יקבל יראת שמיים. כן, יקבל יראת שמיים. השם ירחם. אז זה צריך ללמד הילדים, חנך אותם. איך להתנהג בבית הכנסת. לכן אמר לו, בנערינו ובזקננו, אני רוצה לחנך את הילדים שיהיו גדולים ביראת שמיים. אומר, ואז, והנה, ויפן ויצא מעין פרעה. כך למדנו גם זרחי צדק, ידוע. הרי בזמנו, לפני זה כבר קרוב ל-200 שנה עבר מאז. היה אז בבגדד, כמו בכל ארצות המזרח, היה כותב. מה זה כותב? היה איזה מורה שהוא מלמד תינוקות, פותח בחצר שלו, כמו שמובא בשולחן ערוך, שלא יכולים השכנים למחות, כי אנחנו צריכים תלמודי תורה. אז לא היה תלמוד תורה מאורגן כמו היום, ממוסד, אלא כל אחד. היה איש מקצוע, היה מלמד ילדים, בכל ראש חודש נותנים לו איזה סכום. מי שיש לו נותן, מי שאין לו לא נותן. ואז היו לומדים. אז זכי צדק יום אחד הלך ברחוב, הוא היה כבר חכם גדול והיה זה, אבל היה דואג לכל צורכי הקהילה. ראה ילדים מסתובבים, שאל אותם מה אתם עושים. אז לא עושים כלום, הולכים לראות בשוק, בחנות, בכל מיני מקומות. מה אתם לומדים? תורה לא לומדים, איך יכול להיות? אמרו להם, בואו, איפה החברים שלכם? אמרו, יש להם חברים משחקים שם באיזה גן. הלך לשם, התחיל לאסוף את הילדים. אמר, איך יכול להיות דבר כזה? דבר ראשון, היה לו בית שהוא לקח אותו, קיבל אותו ירושה, הקדיש אותו תלמוד תורה. קראו לזה מדרש זלחה. זה היה בית מדרש הגדול שמשם יצא גם הגאון רבי יוסף חיים. מרבי למד שם. בקיצור, ואז ארגן אותם ואמר להם, אין כותב מהיום, יהיה תלמוד תורה. תעשו תלמוד תורה, 30 מלמדים היה בבת אחת, זאת אומרת 30 חדרים. ילדים היו מלמדים שם. והיה, בנו בניין של 3 קומות, והוסיפו עוד קומות שמה, בקיצור, והיה שם חדרים, חדרים, אולמות ואולמות, ולומדים תורה שם, והיו לומדים. והוא היה בעצמו, כל יום, שעה אחת, מפסיק את הלימוד שלו, הולך מאחרי החלונות, עוקב אחרי המורים, איך הם מלמדים. ואיפה הם הגיעו? וזוכר 30 כיתות, הכל בעד פה, לא צריך לרשום. זוכר איפה הם הגיעו במחומש, ומה הוא מלמד אותם, ואיפה הגיע עליהם. קיצור, היה פעם אחת, שמעתי עם מורי עליו שלום, שהוא הגיע לאיזה חדר, ואז היה בדיוק עוסק שם פרשת ויצא, המלמד, היה מלמד אותם. ואמר להם, וישב עמו חודש ימים, הרי יעקב אבינו היה בבית של לבן, וראה בית מלא עבודה זרה. אמר, איך אני אגדל פה ילדים? אני צריך להביא ילדים כעת. ואז עכשיו רק חודש ימים, ואחר כך איפה היה? בשדה, אוהל. אוהל לאה, אוהל רחל, אוהל שתי אמהות וכו'. אז לא מצא הם בעיניו עד שהוא לימד את הילדים, הסתובב, נכנס למסדרון, פתח את הדלת, אמר למורה, כן, איפה אתם נמצאים? אמר, פה. אמר, תלמד אותם. חזר על המילים. אמר לו, לא ככה לומדים. דפק על השולחן ואמר, ילדים, אתם שומעים? כל הילדים ראו את הרב, איזה מראה של מלאך השם, היה מבהיל. אמר, ילדים, תשמעו. אמר יעקב, תחזרו אחריי. כולם צעקו, אמר יעקב. הבית של לבן מלא עבודה זרה. כולם חזרו אחריו. הבית של לבן מלא עבודה זרה. אני לא אגדל ילדים בבית של עבודה זרה. צעק, חזרו אחריו. אני לא אגדל ילדים בבית של עבודה זרה. הלך יעקב והלך לשדה ושם הביא את הילדים שלו, שלא ילמדו מלבן. חזרו על המילים. אמר לו, היית? ככה מלמדים. חוזרים על זה כמה פעמים שיכנס להם מתוך העצמות ומוח שבעצמות. אז כך צריך ללמד. לכן אמר משה רבנו, בנערנו ובזקננו נלך. צריך להיות גיבור כארי שמלמד. אומר הרב חידה, ולכן צריך לדעת שבכל דבר, מה אמר משה רבנו, בנערנו ובזקננו, כל דבר של מצווה, הראשון תעשה אתה את המצווה הראשון, כמה שיכול להיות. ותמיד, בכל עניין ועניין, בהוצאות, למשל גם כספיות, תוציא קודם כל על צורכי מצווה. אחר כך תוציא על צורכי רשות. אומר שככה היה פעם, הוא היה באיטליה, יש שם סוחרים, והמסחר שם פעם עולה, פעם יורד. ככה, גם עכשיו זה כך בכל העולם. אז היה מעשה, אומר הרב חידה, שאיזה אחד אמר לו, הסוחר שמסתחר איתו, תשמע, אני לא יכול לקנות ממך, תקצץ בהוצאות, בוא, תקנה סחורה פחות, אל תקנה. קיצור, מה עשה זה? ראה שהמצב לא טוב, וירד 30%, 20%. מה עשה? דבר ראשון, קיצץ בענייני המצוות בצדקה. אומר, כמו אחד שהולך לבנק, אז הולך לבנק, אז בנהל הסניף אומר לו, שמע, אתה בעובר, אתה צריך לקצץ בהוצאות. מה הוא עושה? דבר ראשון, לקצץ בהוצאות של לימוד תורה, של תרומות, של מצוות, של עניים וכו'. ואחר כך, ועדיין נשאר חוגים לילדים, חוג לריקודים, חוג למחול, חוג ל... אני יודע מה, חוג לקוסמטיקה, חוג לכל מיני סכמתים וכו' וכו' וכו'. קיצור, ואחר כך, כשהמצב מתגלגל, הרי הגלגל בעולם מתחיל לפרוח, אז מה הוא עושה? הוא קודם כל מתחיל בעניינים האישיים שלו, ואחר כך בסוף, בסוף עם המצוות, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ראשון ואני אחרון. זאת אומרת, אני אצלי, מה ששייך לי מצוות, אז אני הראשון בלקצץ, ואני אחרון בלהוסיף. אומר, וכן ראיתי גם בעיניי, כך אומר הרב חידה, שבאחת מהמסעות היה באונייה, היה מסעות. אז כל אחד יש לו סחורות. בא הרב חובל, אמר לי, זרוק סחורות לים, כי אחרת הספינה תטבע. יש גלים, צונאמי, תורידו. אומר, היה אחד לידי, שדבר ראשון זה רק את התפילין. אומר, אמרתי לו, אני ראשון ואני אחרון. אומר, לכן נדע האדם, צריך תמיד דברי התורה יהיו במקום ראשון. וגם ילדים, לשמור על הילדים. אני אספר לכם מעשה, אולי סיפרתי פעם, אבל זה טוב למצווה וחזרת. היה ידוע אצל המקובלים שהם מתפללים על פי הכוונות, פעם שמקובלים היו מקובלים והיו באמת עובדי השם כמו שצריך. חודש אלול כולו היה קודש. היו מתעסקים בהכנות לכוונות לעשרת ימי תשובה. יש כוונות של יום ראש השנה. יש של תפילת ערבית. יש אחרי זה של שחרית. יש של חזרה של שחרית. יש של מוסף, חזרה של מוסף. יש של יום ראשון ויש כוונות של יום שני. אחר כך יש כוונות של תקיעות. בתקיעות יש. תשרת יש עוד כוונות אחרות. זה לוקח די זמן. תשעת ותרת. יש מיושב. יש מעומד, וכן על זה הדרך. זה צריך חודש שלם לשבת, לשנן ולשנן ולשנן ולהכין. אמר אבי עליו השלום, טרח הרבה עם סידור הרשש. זכינו להדפיס אותו לא מזמן, וברוך השם. אז הוא היה כל חודש אלול, אי אפשר היה לדבר איתו. ללמוד איתו, כן. אבל דברים אחרים, אי אפשר. לא היה יוצא משום מקום. היה יושב ומכין את עצמו כל שנה. ולמה כל שנה? תדע מה שכתב הרשש. הרשש כותב, למשל, אנחנו מפללים כל יום תפילה, אותה תפילה. וזה משגע את הבן אדם, הוא שואל אותך, תגיד לי, מה אני מתפלל עוד פעם? עכשיו פללתי מנחה. עוד פעם אתה אומר להתפלל לערבית, צלח לנו אבי כחטאנו, ראינו ועוניינו. אומר, תשמע, מה כתב הרשש? זה הרשש כתב. שאתה מתפלל עכשיו תפילה, אתה מעלה את התפילה של היום אל מקומה של היום. והיא דוחפת ומעלה את התפילה של אתמול ליותר גבוה. ושל אתמול את של שלשום. וכן הלאה, עד התפילה של הראשונה בעולם של אדם הראשון, מי הייתה התפילה הראשונה? מנחה של יום שישי. הוא התפלל מנחה האדם הראשון. אז אתה, אנחנו יכולים על ידי התפילות שלנו כל יום מזיזים את כל העולמות והם עולים למעלה. אז תאר לך איפה אתה מגיע, אז כמה הדורות האחרונים יש להם זכויות שאנחנו זוכים לתקן לא רק את התפילה שלנו שאנחנו התפללנו, אלא גם אבותינו ואבות אבותינו עד אדם הראשון. ואז הם עולים כולם ולקדוש ברוך הוא יש לו קו אדום, יודע מתי, ביום שיתקן התפילה האחרונה שצריכה להתקן, תבוא הגאולה. אז אנחנו עדיין צריכים לדעת כל עוד והגאולה לא הגיעה, עדיין לא תיקנו מה שצריך. צריך לכוון בתפילה. בתפילה אחת היא העבודה העיקרית. אז מה היה? היה מכוון והיה יושב ללמוד, ועיקר יום הכיפורים, זה השיא. יום הכיפורים צריך לכוון מה בליל כיפור ובסליחות יש, ובלחש ובחזרה, עשרה וידועים, בסדר העבודה, וואו. בקיצור, אני אגיד לך, הייתי בגיל שש, אולי חמש, שש, לפני שש, כן. זוכר את זה כמו היום. עכשיו, התפללתי פעם ראשונה כמו שצריך, אז בראש השנה ראיתי ובכן, תן פחדך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, ובכן זו תפילה מעניינת הייתה, פללתי אותה. ולקחתי, הייתי לוקח לאט, היא קורא מילה מילה. טוב, הרי זה עשרת ימי תשובה, אין ובכן. הרמב״ם כתב שכן, אבל חכמים אמרו, זה תורח, אנחנו לא עושים, התימנים נוהגים עד היום. כל עשרת ימי תשובה, תפילה עם ובכן, המלך הקדוש. קיצור, אז אני יודע שבראש השנה ככה היה, ביום כיפור אמר לי תכין את התפילה, אמרתי לו בסדר, אני מכין. אז אני הפדפתי בסידור, אני יודע מה הכנתי. פתאום בליל כיפור, אז הוא עמד לא בבית הכנסת, עמד בחדר שלו, היה לו שלמה, הוא לא משתמש בחשמל. אז היה לאמפה של מנורת נפט. והוא, אני זוכר את זה כמו היום, עומד מתחת למנורה ומסתכל בסידור ומכוון. אני התחלתי להתפלל, רואה בתפילה, ובכן, התחלתי להפוך את הדפים, אחורה, קדימה. הוא ראה ככה, סגר את הסידור שלו, ועשה לי ביד, תחכה יענו, תעצור רגע. הוא הגיע איפה שאני נמצא, והתחיל לקרוא איתי בנחש מילה מילה. את כל התפילה. סיימנו את התפילה. אחרי זה, באחד הימים, הוא ראה אותי ככה קצת בתפילה, חולם, ילד, אתה יודע. אמר לי, בן ציון, אני ויתרתי על כוונות הרשש בליל יום הכיפורים בשביל שאתה תתפלל, ואתה ככה עושה מהתפילה. אתה יודע מה זה, איפה הייתי באיזה עולמות עליונים? ירדתי משם, הפסקתי כדי לחנך אותך. איזה, מה אדם צריך למסור נפשו על חינוך הילדים שהוא לוקח אותם, לדאוג להם. זה כותב גם הרוקח עליו השלום. כותב, תדע שתמיד אתה צריך לחנך את הילדים, ומאיפה זה מתחיל? הרוקח הוא הראשון שכתב, לפני 900 שנה. שאתה לוקח אותו פעם ראשונה לתלמוד תורה, תעטוף אותו בתלית. ותרים אותו, תרים אותו על הכפיים. אני לא מספר סיפורים, אני מדבר את דברי אלוקים חיים, דברי הרוקח. אתה יודע מי זה הרוקח? מלאך. אבינו אלעזר מגרמיז, זכותו תגן עלינו. קיצור הדברים, אז הוא אומר, ואל תוליך אותו ברצפה, למה אולי שלא ידרוך על דבר תמה. תרים אותו ותוליך אותו לתלמוד תורה ותושיב אותו שם על מקום שהוא חלל כמו השולחן הזה, יש מתחת איזה אוויר, ואז שם ילמד אותו א' ב', ילמד אותו מה שצריך, או לקרוא וכדומה. ואחר כך גם בחזור תעטוף אותו שלא יראה פני אישה. תראה מה זה, איזה קדושה הייתה להם, איזה קדושה. ככה היו מגדלים את הילדים, קודש קודשים, מי שהם תינוקות. בספר חסידים כותב, אישה שמניקה את בנה, אפילו שהוא תינוק, תכסה את עצמה. אפילו שהוא לא מבין. אומר, למה? אחר כך שיגדל, זה יכול להשפיע על הנשמה שלו. הוא לא לומד תורה, הוא מתרשל בעבודת השם, בגלל שהוא גדל לא קדוש. בספר חסידים. הרמ"א, רבנו מנחם עזרא מפאנו, היה לפני 450 שנה באיטליה, הוא כותב שצריך להקפיד כל בוקר שהזקן שבבית, היו גרים כולם באותו בניין, עם הסבא והסבא רבא, זקן שבבית יברך כל ילד לפני שהוא הולך לתלמוד תורה, כדי שהילד יקנה קדושה ויראת שמיים. איזה מסירות נפש, היו משקיעים, וככה יצאו אנשים תמימים וצדיקים. אני זוכר, דור שעבר, כל האנשים, גם בעלי המלאכה, איזה קדושה, איזה טהרה, כולם תיקון חצות, כולם איזה סליחות, איזה תפילה עם דמעות, איזה... היום בעוונות הרבים, רק רוצים לברוח, נו, דו, 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 קדימה. השם ירחם. זה היה, שמרו על הקדושה ועל ה... ועל המסורת כמו שצריך, ועשו את זה. אני זוכר, הייתי ילד בשנת, אולי הייתי בגיל, גם בגיל שש, משהו כזה. היה בבוקר, אחרי תפילה בנץ, יצאנו מבית הכנסת, זה היה אמנם חורף, לא, זה היה קיץ, סליחה. זה היה, אני זוכר, זה היה בחודש אב. חודש אב היה, יצאנו מבית הכנסת, והנה אבא רואה את הרב חזקיה שבתאי, היה אבא דין של ירושלים. הוא היה בן 94. אמר לי, בן ציון, רוץ, לך תנשק לו את היד שיברך אותך. רצתי, הוא היה הולך עם מגלימה, וזה הולך צעד, היה זקן. ומלווה אותו הקורס של הרב ניסים. אז בדיוק נבחר הרב יצחק ניסים לראשון לציון. אז הוא שלח את הקורס שלו, אז היה לרב ראשי, היה מלווה מטעם הזה, קורס. מקל ביד, לא מקל, זה כמו עמוד, מה שרבית, אי אפשר להרים את זה. זה מרובע כזה, בום, משמיע קול, בום. למה? כדי שידעו שהרב הגיע ויעמדו מפניו. זה היה הסיבה. עכשיו היה הולך עם הקורס, והולך איתו לרחוב דוד ילין, באותו רחוב. שם היה גר הרב יצחק ניסים. איפה הבית מרקחת מול, איפה שהיום ישיב, היה ישיבת... כן. שם היה תלמוד תורה של מגן דוד, של החלבי. אז הוא היה הולך איתו, ואני רצתי אחריו, השקתי לו את היד, שם את ידו על ראשי, אני לא אשכח את זה עד היום, היד שלו הייתה כזו גדולה, חיצתה לי את כל הראש עם הפנים ביחד. והייתי שמח, אומר את זה, הלכתי לתלמוד תורה, אמרתי להם, היום ברך אותי הרב זה וזה. פתאום אחרי שבועיים אני רואה לוויה, יוצאת מהבית שלו, הוא נפטר. בקף ג' מנחם אב הוא נפטר, עליו השלום. קובר פה בסנדריה, מהראשונים שנקברו שם, ואני זוכר את הלוויה. הלכו, הוא ציווה שלא יספידו אותו, יגידו לך אלי תשוקתי. כל הדרך היה רבי יעקב עדס, חכם אברהם רפול, רבי עזרא עתיה, כל הזקנים שלה, הם היו הולכים אחרי הארון וכל הציבור אחריהם, אין דחיפות. ורק הם היה נושא את הארון והולכים אחריו ברגל מהבית שלו, עברו את רחוב דוד ילין ויצאו לרחוב ישעיהו, רחוב ישעיהו, ירדו את כיכר השבת, ירדנו רחוב יחזקאל עד שמואל הנביא, ובאו לזה, וקראו את ההליכה אלי, חזרו על זה כמה פעמים, הכל בניגון, וכשהגיעו לשם, לקבר, וביום לכתי לפניך רצה נעת מנוחתי. יצא בדיוק מה שזה היה, אז תאר לך ילד שמקבל השראה מאנשים קדושים, כמה זה חשוב, כמה זה... עכשיו עוד מילה אחת, הרשב"ם שואל, וערב בני ישראל וישאלו, אישה מעת ראיה, אישה מעת ראותה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. עכשיו כולם שואלים את השאלה הזאת, מה, השאילו מהם, וינצלו את מצרים. אבל מה זה, גזל? זה לא גזל, אבל גזל הגוי, אסור. אז התירוץ, הרשב"ם במקום שואל את השאלה הזאת, והוא כותב, שבישאלו אין הכוונה שבהשאלה, הכוונה במתנה. מאיפה הראיה? זאת אומרת שתי פסוקים בתהילים. אחד, איך אמר דוד המלך? אחת, שאלתי מאת אדוני, אתה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. וכן, אחר כך עוד בתחילת תהילים הוא אומר שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, שעל פירושו מתנה, זה לא השאלה. אז אומר גם כאן, וישאלו מתנות, לא רוצים שיבוא משיח צדקנו בעזרת השם בקרוב, יגלנו גאולת עולמים ונזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, וימותו כל אויבי ישראל, ישמיד אותם אחד אחד לפי התור. הרשע שעליו השלום, הפטירה שלו מחר בלילה, יוד שבת. כן, סיני, סיני, לא נקרא הרי שבח עבורה. איך קוראים לך ילד?
כמה אתה משלם לי על זה?
נו, אז מה עושים עכשיו?
אוקיי, 260.
איי, 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 רבותיי, מבקשים ממני פה להכריז הנר לכבוד הרשש רבנו שר שלום שרעבי. סיפרנו היום על הכוונות שהוא כתב. כמה? 260.
376.
רק תגידי אם זה יורו או דולרים או ינים או סטרלינגים.
400.
400 פעם ראשונה. איי, איי, איי. 400 פעם שנייה. 400.
500.
500 פרסה. כן. חמש מאות פעם ראשונה. 500 פעם שנייה. נו, הרשש, רבנו שר שלום שרעבי.
550.
אתה יודע מה היה מעשה איתו? אני אספר לך סיפור אחד קטן. כן? היה פעם אחת, הרי התלמיד שלו, אחד התלמידים החשובים, היה הרב תורת חכם, רבנו חיים דלה רוזה. פעם אחת הייתה איזו גזירה על היהודים, והרשש ביקש מרבי חיים דלה רוזה לעזור לו. זה היה יום שישי. יום שישי אחר הצהריים, והוא היה, למה אתם מדברים? והוא היה עסוק, רבי הרב תורת חכם היה עסוק בלימוד תורה בכל מיני כוונות. אז בינתיים מה שקרה, זה הרב חידה מביא את זה בברכי יוסף, מה שקרה בינתיים שאיזה ילדה, נערה, רבה עם המשפחה, ותמיד ידוע יש מריבות, צריך להיזהר שלא יהיה מריבות בכניסת שבת. כמה הזהירו על זה, כיוון שאז חטא עץ הדעת מתעורר, אז היה מריבות שם. והילדה הזאת מרוב הכעס הלכה לקחה לא פחות אלא יותר רעל ושתתה. כותב הרב חידה, ונראו בה בדקי מיטה, זאת אומרת התחיל להיות סימנים לא טובים. מיד באו אצל הרשש ואמרו לו שהילדה הזו שתתה רעד, מה עושים? עכשיו מה הוא עשה? בינתיים קיבלו שבת, נכנסה שבת והתפלל ערבית. אחרי תפילת ערבית, שמעון, אחרי תפילת ערבית הוא בא הביתה ולקח קלף וכתב שם קדוש ואמר להם שימחקו את זה בתוך המים, ושתתה והקיעה את כל הרעל וחייתה. והיא בבוקר, כותב הרב חידה בברכי יוסף, זה בהלכות שבת, והיא בבוקר ונעזה עליו כל המדינה, כל העיר נהיה רעש. האם מותר עשה שכתב בשבת ועוד מחקו גם את הכתב? למה? כי יש מחלוקת הפוסקים עם מה אתה רוצה ממנו, מה מחלוקת הפוסקים אם על סגולה המחללים שבת, מחללים שבת להציל נפש, זה בפועל, בדבר פיזי, אבל דבר רוחני, האם מותר לחלל שבת או לא? אז יש רבנו פרץ כותב שכן. אז אומר סמכו על רבנו פרץ, והרב חידה מפלפל שם, ואומר, אבל ראינו במציאות שבאמת הדבר פעל, ואז עליו השלום, זכותו תגן עלינו. יש עליו עוד הרבה מעשיות שקרה איתו גם אחרי פטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אז כמה אמרנו, איפה הגענו? כמה זה היה? 550? 600. מה עם כל הסיפור הזה וזה רק נשאר עדיין 600?
650.
650. מתקדמים. אבל תקדמו קצת בצעדי ענק.
800 פעם ראשונה.
אלף.
אז בוא נספר לך עוד סיפור, כיוון שאמרת אלף. פעם היה שם, היו יורדים היהודים, כשחס ושלום לא יבוא ולא יהיה. פעם בשנה, אולי היה מת איזה מישהו, מוציאים אותו דרך שער האשפות ויורדים להר הזיתים. עכשיו, יורדים להר הזיתים, היה שם איזה גוי אחד שהיה גר, זה היה מרגיז אותו שאומרים, והיא נועם ויושב בסתר ערבי, והוא אפנדי, בן, הוא היה כנראה סבא של רדואן. בקיצור, הוא יצא וצעק עליהם והתחיל לזרוק עליהם אבנים. כל הזמן הערבים מאז יוצאים, הם נולדו בתקופת האבן, אז הם זורקים אבנים. זרק אבנים. זרק אבנים, באו להרשש, אמרו לו, מה נעשה? אי אפשר, זה המסלול היחיד. איך אנחנו נלך לקבור מתים? אמר, תפחדו, פעם הבאה שיהיה לוויה, תקראו לי. ואז קראו לו. באמצע הלימוד היה, באמצע היום. הוא הלך איתם, אמר, אל תענו לו, תמשיכו. תמשיכו, זה יצא, התחיל לצעוק, הוציא את הראש שלו מהסורגים, היה לו בית עם סורגים, הוציא את הראש שלו והסורגים נסגרו על הצוואר. עכשיו הוא לא יכול, לא להוציא את הראש ולא להכניס ולא להחזיר. ונלכד, והם הלכו וקברו את הנפטר, והוא היה צורח צלחות נוראות, וכל המשפחה וכל החמולות הגיעו. וואי וואי וואי. ונהיה רעש גדול. בסוף אמר לו הרשש, אתה תפסיק לצייר את היהודים. אמר בסדר, כן, עשה ככה. בקיצור, פתח לו את הסורגים והוא השתחרר. עכשיו, אחרי שנפטר היה עוד המשך. סיפר לי את זה חכם אשכנזי, חברה קדישה של האשכנזים, הם מסוגלים להרבה דברים. בקיצור, היה לו עליכם פעם לוויה, ועוד פעם יצאו ערבים אחרים. מה עשה אחד מהם מחברה קדישה? אמר, בואו נעשה את זה. הוא עשה את עצמו מת, והרימו אותו במיטה, והסתכח איתו אבנים וברזלים ולומים בתוך המיטה, והנה, באמצע הדרך, באו, זרקו אבנים, זה כמה מת, עם התכריכים. אבו קום, אבו אבו קום, אנבי, אני כסר רס קום. לקח אבנים, וזה ברד הפן, התחילו לצרוח, המת קם, ואמר להם, אנבי ג'י כולי מייתי, כל המתים שנמצאים בהר הזיתים, אני מביא אותם עליכם בלילה, יעשו מכם. תחינה, כמו בעזה, ישרו את השטח. וואו, ואז ותשקוט הארץ, זכותו של הרשש. אז כמה הגענו?
אלף.
אלף פעם ראשונה?
אלף מאה.
אלף מאה? נו, אז היית אומר את זה בהתחלה? אלף מאה. אלף מאה. שלום הרב. מה שלומכם? עוד פעם, מה יש לך קרה? מה קרה?
הרב לא קם פה עוד מאלף שמונה.
למה? למה יד קרה? נו, אלף מאה.
הרב לא קם פחות מאלף שמונה מאות.
לא, אנחנו היום נעשה הנחה. אלף מאה, פעם ראשונה. אלף מאתיים. אלף מאתיים. פעם ראשונה. אלף מאתיים. פעם שנייה. 1200 פעם שנייה וחצי, 1200, אמרתי כבודו הנחה, השבת יש הנחה היום, 1200 זכה, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב ויברך וישמור את
מור בן שושנה,
מור בן שושנה. מכה לעמה יברך יתה ויזכה יתה ויתן לו משאלות יבוא לטובה. מה אתה צריך? סיווג נאה אשת חיל כאימותינו הקדושות צרה רבקה רחל ולאה בזכות רבנו הרשש ויזכה להאריך ימים טובים ויזכה לבנים ובני בנים, זה העיקר, שיהיו עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם, תגיד ירן מדליק נר זה לכבוד רבנו, שר שלום שרעבי. דידי המזרחי, ככה היה חותם, שזכותו תגן עלינו, על כל ישראל, ונזכה לגאולה השלמה, שתבוא במהרה בימינו, אמן סלע ועד, וישמיד הקדוש ברוך הוא כל אויבי ישראל, שלא יישאר מהם שארית, שריד ופליט. וגם את האיראנים ואת הטורקים ואת כל האויבים שלנו, בצפון, בדרום, במזרח, הנה הוא עולה.